מילה של כפיות. כן. את הרב לא צריך להתחייב מראש, פשוט תעשות.
אני מאוד 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 שמח לבוא ממש ברשות הרב, כל התלמידי חכמים, כל הישיבה האהובה ויקרה. אני מאז שמחת תורה מתגעגע אליכם. עכשיו זכיתי שהיינו פה בברית של משפחה שלי שעשו ברית כאן בחץ השחור שם בתפילה שנזכה להיכנס לעזה, אז עשו שם ברית מילה. אז אמרתי, אני חייב להצליח לחטוף ולהגיע לכאן לשימה. בגלל השם, שנזכה, זה יהיה קביעות. בגלל השם נדברה. תודה רבה. אז ברשות הרב, וכל החברים האהובים, תלמידי חכמים יקרים, כולם, אני הייתי רוצה, תודה רבה, אנחנו נכנסים לתוך ה... פרשיות של יוסף הצדיק, וגם מתקרבים את ימי החנוכה. אני הייתי רוצה לנסות להתבונן קצת בדמות הזאת של הצדיק, לקשר את זה קצת לעניין של חנוכה בעזרת השם, ולעניין מאוד מרכזי, שזה העניין של לימוד התורה, מעלת התורה. בפרשת ויצא, פרשה פותחת, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. רש"י אומר שמה זה ויצא יעקב מבאר שבע? מלמד רש"י שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כמו שצדיק יוצא יש רושם. צריך להבין מה פירוש המושג, המילה רושם. המילה רושם יש לה משמעות עמוקה מאוד בפנימיות התורה. יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שכל זמן שצדיק בעיר הוא זיווה, הוא הודה, הוא הדרה, וכשיוצא מן העיר פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. יש כאן מילים גם כן שמאוד קסומות, מאוד עמוקות. הוד, זיו, הדר. צריך להבין מה המשמעות של המילים האלה. מה זה אומר רושם? מה זה הוד? מה זה זיו? מה זה הדר? מילים מאוד מאוד בעלות משקל. בעצם הנקודה הזאת כאן, רש"י במילים הקצרות שלו, שזה בעצם חז"ל במדרש, הוא למעשה בונה לנו את היחס הנכון להבין מה זה תלמידי חכמים ומה תלמידי חכמים פועלים בעולם. יש לו רב קוק זכר צדיק לברכה מאמר שנקרא דרך התחייה בתחילת מאמרי הראייה. ואגב, הנושא הזה זה לא רק תלמידי חכמים וצדיקים, זה בכלל להבין מהי המשמעות של התורה בחיים שלנו. אתם עכשיו יושבים בישיבה, לומדים תורה, תקופה ככה שעסוקים, כמו שאת יעקב אבינו שספון בעולה של תורה, ואנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים בתקופה הזאת, מה המשמעות של התקופה הזאת של הכניסה לתורה, מה המשמעות אחר כך, אחרי שאדם יוצא לחיים, לעולם המעשה, אז יש לו קובע עתים לתורה. צריך להבין מה העניין של התורה, בשביל מה התכלית של עסק התורה, התכלית הפנימית ביותר. וזה קשור גם כן להבנת תפקידם של תלמידי חכמים בעם ישראל. הרב קוק זכר צדיק לברכה, גם במאמר דרך התחייה, בתחילת מאמרי הראייה, וגם ובעיקר הוא עוסק בזה בספר עדר העיקר, בחלק הראשון שלו, רעיונות לתולדותיו של האדרת, שם הרב מדבר על התפקיד ועל המעלה של תלמידי חכמים. דברים מאוד מאוד חשובים הרב כותב שם. מומלץ מאוד ללמוד את, את כל עדר העיקר, אבל את ההתחלה זה קצת לא, אין לזה קצת שיווק טוב, כי זה הכותרת, רעיונות לתולדותיו של האדרת, אז אתה אומר, טוב, עד שאני, זה, בוא נלמד קודם כל אורות התורה, אותו תחייה, עד שאני אגיע לשם, אבל יש שם הרבה מאוד יהלומים יקרים מפה. ושם הרב בא ועוסק מה התפקיד של תלמיד חכם. אם אני מסתכל, במובן הפשוט, תלמיד חכם זה מישהו שבעצם, אם אני מסתכל ככה ברובד הפשוט, תלמיד חכם זה בעצם מישהו שבא לעזור לי לקיים את ההלכה. כפית חלבית בטעות הרבבתי במרק בשרי, מה אני עושה? מתקשר לרב, שואל אותו, כבוד הרב, כפית חלבית בתוך סיר בשרי, מה הדין? הסיר, המרק טרף, אפשר לאכול אותו, לא אפשר לאכול אותו, הכפית צריכה עגלה, לא צריכה עגלה, מה, איך, אתה לא יודע, תודה רבה. אתה שואל, רבנים נותנים לך תשובות בהלכה. יש לך שאלות מה לעשות, תשובות בהלכה. במובן הזה, כשאתה מסתכל על זה ככה, אומר הרב קוק, אתה מסתכל על תלמידי חכמים מצד הערך השימושי שלהם. זאת אומרת, מה עוזר לי התלמיד חכם שאני אדע לקיים את ההלכה? ולפעמים זה גם קצת יותר מזה, אני רוצה ככה, יש לי התלבטות בחיים, אני רוצה לקבל החלטה מה לעשות וזה, אני רוצה לשמוע כזה את האדם, את תלמיד חכם שיגיד לי, אז אני מתייעץ איתו. זה נראה כאילו הערך של תלמידי חכמים זה ערך שימושי. הרב אומר, זה לא כך. זה ודאי שתלמידי חכמים יש להם אחריות גדולה ומסירות מאוד גדולה לזה שעם ישראל יקיים את ההלכה וידע את ההלכה ואיך לפעול ולעשות, ומלמדים הלכות ועונים לתשובות, זה ודאי דבר חשוב מאוד. אבל תלמידי חכמים וערכם לא מסתכם רק בדבר הזה. אומר הרב, התלמידי חכמים זה אנשי סגולה. מה זה סגולה? סגולה זה בעצם כמו היהלום שבכתר. תבוא, תסתכל, תבוא למלך, תגיד לו, אדוני המלך, אני מבין למה אתה צריך כיסא. אתה קורא, אתה הולך לעמוד כל יום, אתה צריך כיסא. אני מבין למה אתה צריך מזגן, שלא יהיה לך חם. אני מבין למה אתה צריך כוס כדי לשתות, אבל למה אתה צריך את היהלום הזה? מה אתה עושה איתו? מה השימוש של היהלום? לכאורה הוא מיותר. אתה משתמש בו? מה אתה עושה איתו? אני יודע שזו שאלה מגוחכת. מה היהלום עושה? היהלום יש לו ערך סגולי. יש לו ערך שמבטא איזושהי חשיבות גדולה. אותו דבר, אגב, בבית המקדש. קודש הקודשים, המקום הפנימי ביותר, נכנס לו לב רק פעם אחת בשנה, הכהן הגדול. לא עובדים שם, לא מקריבים שם קורבנות, לא שרים שם הלווים. אז אתה אומר, רגע, בעצם זה מקום קצת מיותר. לא, פעם בשנה נכנס, אפשר להזכיר אותו כל השנה, לא? בינתיים, פעם בשנה, זה חוזה, יום כיפור אני נכנס, כל השאר, חס ושלום. מה זה קודש הקודשים? קודש הקודשים זה בעצם היהלום העמוק של החיים. קודש הקודשים זה משהו שהוא מעבר לחיים הרגילים. כדי להבין את כל הסוגיה הזאת, אני רוצה ברשותכם רגע לצאת מתוך הסוגיה של תלמידי חכמים, קודש קודשים וכו', לעבור לשבת. נתבונן רגע בעניין שבת, מתוך כך נחזור לזה ונוכל להבין יותר. גם כתוב בזוהר הקדוש שתלמידי חכמים יש להם נשמה של שבת. רשב"י קראו לו, וקרא לשבת עונג, שבת דר רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י נקרא שבת. מה זה שבת? בואו נסתכל רגע על שבת. שבת, אנחנו יודעים שאסור לעשות מלאכות ביום השבת. וזה כל כך חמור, האיסור לעשות מלאכה, שזה העונש הכי גדול שזה על המלאכות בשבת. בר מינן, סקילה. הכי חמור שיכול להיות, אין יותר חמור מזה. הרמב"ם כותב דברים חריפים מאוד בסוף הלכות שבת, כותב הרמב"ם דברים חריפים מאוד על חילול שבת. עכשיו לכאורה יש מקום לשאול, למה כל כך חמור לחלל את השבת? מה הבעיה? לא לעשות מלאכה? אני רוצה לעבוד. אני בן אדם חרוץ. אני לא רוצה מלאכה. אני רוצה לעבוד, אני אוהב את העבודה, לא, מלאכה זה דבר חשוב, לא, אוהב את המלאכה. אני רוצה לעלות, אני רוצה לבנות, בוא נהיה יותר עשר, אני רוצה להמשיך לבנות, רוצה לעשות. מה הבעיה בזה? מה כל כך נורא בזה? אתה רוצה שאני אנוח? אני לא רוצה לנוח, אני אוהב לעבוד. אני רוצה לדחפור, אני רוצה, תקדם את העולם, מה אתה רוצה? תנוח. מה זה כל כך חשוב המנוחה הזאת? אני מבין, בסדר, יום אחד בשבוע לנוח, אבל עד כדי כך שמישהו עושה מלאכה, זה כל כך חמור. מה אלה תגיד, לא תגנוב? אני מבין שגניבה זה דבר שלילי. לאכול שקצים ורמסים זה דבר שלילי. אבל עבודה, מלאכה זה דבר שלילי? זה לא דבר שלילי. בפשטות, אהוב את המלאכה, מלאכה ניתנה בברית, אז מה הבעיה? אז אני לא רוצה לנוח, אני רוצה לעבוד. למה זה כל כך חמור? עוד שאלה בהקשר הזה, הרמב"ם כותב, מצוות עשה לשבות ביום השביעי. ככה פותח הרמב"ם את הלכות שבת. ולכאורה זה לא מובן, מה פירוש מצוות עשה לשבות? שובתים באי עשייה, לא בעשייה. מצוות עשה זה פעולה אקטיבית, מה פירוש מצוות עשה לשבות? אז כדי להבין את זה, אני רוצה לצייר שני סוגים של שביתה, שני סוגים של מלוכה. יש מלוכה, אדם עובד כל היום. הוא לא יודע מה, בנקאי, עובד כל היום טלפונים או יועץ השקעות, כל היום הוא נמצא שם בבנק, קבל אנשים, נותן להם עצות וכו'. הוא בסוף היום, אחרי שעות של עבודה, מגיע הביתה 7 בערב, 8 בערב, מתיישב על הקורסה, מוריד על העליים, שם לה לבית, לוקח מכוס מצטפוזים, עכשיו אני נח פתאום טרח טלפון. קשר אליו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך על איזה ייעוץ וזה. אומר לו, אדוני היקר, אני עכשיו במנוחה, תקשר אליי מחר ב8:30 בבוקר. אני רוצה לנוח. מה בעצם הוא צריך? להחליף כוח. הוא התעייף, יום עבודה, רוצה לנוח, מובן לגמרי. זה סוג אחד של מנוחה. שבעצם זה בא להחליף כוח מעמל לעמל אחר, למחורת. אבל יש סוג אחר של, נקרא לזה מנוחה, של זה שהוא לא, עכשיו לא אי אפשר לדבר איתו על העבודה. דמיינו לעצמכם שאותו אחד יועץ השקעות, עכשיו הוא מתחתן, היום החתונה שלו, חופה, שטבח שמולד, והוא כיסה את הקלה בעינומה, הולך עומד מתחת החופה, והקלה שלו צדקת, אומרת שם, גומרת שם ליקוטי תפילות, ספר תהילים, פללת שם על כל החולים מיום שנברא העולם ועד היום הזה, בינתיים החתן עומד שם, מחכה שהיא תבוא. ניגש אליו אחד, אומר לו, תשמע, אחי, אני רואה שאתה עכשיו לא עושה שום דבר, יש מצב שאתה נותן לי איזה עצה במשהו, יש לי איזה עסק, ככה מתלבט איפה להשקיע, מה אתה אומר? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת, אתה בא אליי עכשיו? עכשיו אתה בא אליי? אומר לו, מה זאת אומרת, אתה לא עושה את עכשיו שום דבר, מה הבעיה? מה זה מה הבעיה? אתה לא רואה? אומר, כן, אני רואה, שאתה עומד פה, אתה לא עושה שום דבר, יש לי שאלה, אולי תענה? לא שייך. מה יש בזה? מה הנקודה פה? כאן המנוחה לצורך העניין מהעבודה, אי עשיית העבודה, זה לא בגלל שהוא צריך לנוח. זה לא בכמו יום, סוף יום עבודה הוא עייף. זה בגלל שעכשיו הוא נכנס למרחב חיים יותר יקר וגדול וערכי מהעבודה. העבודה, הפרנסה, היא משרתת רגעים יותר יקרים ממנה. הרגע שאדם מתחתן, זה רגע בעל משמעות יותר גדולה, שאם אתה בא אליו עכשיו עם שאלות מהעבודה, אתה מחלל את המעמד הזה. מה זה לחלל? לשון חלל. מה זה חלל? ריק. כאילו אתה מתעלם מאיזה תוכן שיש פה. יש כאן תוכן גדול ואתה לא רואה אותו. אתה אומר, רגע, אתה לא עובד עכשיו, אתה לא עושה כלום, יאללה, בוא תענה לי תשובה. זה נקרא לחלל. חילול זה תמיד התעלמות ממדרגה של קודש. לכן, יש חילול השם, יש אדם שיצא נשמתו ממנו כי מצא חלל באדמה, זה אדם שמת, ויש חילול שבת. ובעצם הוא מתעלם מקדושת השבת. יש תוכן שהוא גדול מהחיים היומיומיים. בשבת אנחנו מפסיקים לעשות מלאכה, לא בגלל שהמלאכה היא שלילית. לא בגלל שאנחנו עייפים ואנחנו רוצים להחליף כוח לשבוע הבא. זה בגלל שיש דבר יותר יקר וגדול מאשר עבודה וכסף. קדושה, טהרה, דבקות, חיי נשמה, משפחה ביחד שיושבת ואוכלת סעודת שבת, שרים להשם, לומדים תורה. זה רגעים שאדם מתעלה ובעצם מתחבר לתוכן שבאמת בשבילו אתה חי. אנחנו לא חיים רק בשביל לאכול ולשתות. עכשיו תראו, נגיד בעלי חיים, הם, פרנסתם מזומנת להם, הם יוצאים החוצה, יש להם דשא, אוכלים, הכל טוב. בן אדם, דשא לא כזה טעים לו, אז הוא צריך קצת יותר משוכלל, אז הוא צריך לקנות, בשביל זה הוא צריך לעבוד, כדי שיהיה לו כסף, כדי שאוכל, גם שיהיה לו מגורים, גם שיהיה לו אוכל. ואז זה נראה שבסוף מותר האדם מן הבהמה עין. סך הכל הבן אדם, קצת צריך, כמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת קידושין, הוא כיפח את פרנסתו, הוא צריך לעבוד למחייתו. ואז זה נתפס כאילו שכל החיים זה לופ אחד של להרוויח כסף כדי להיות שתוכל לקנות דירה ואוטו ואוכל וחוזר חלילה וזה כל האדם. מה זה החיים? בשביל זה באנו? בשביל לאכול ולשתות ולישון? בשביל זה ירדה לפה נשמה אלוקית אינסופית ממרומי האצילות? רק בשביל התפקוד הפיזי הזה? ודאי שלא. כל זה אמצעי בשביל תכלית יותר גדולה. התכלית של החיים, המהות של החיים. הרי תמיד מישהו פה פעם שמע באיזה ספד, איך הוא היה אוכל, איך הוא היה ישן, כן? ככה מספידים אל אדם. מדברים על אצילות נפשו, על מידותיו, על התרומה שלו, על הערך הגדול שהוא הביא, היושר, הצדק, החסד, הענווה, הצדקות, הקדושה, התורה שבו. מה זה? זה תכנים נצחיים, זה תכנים שכל המעטפת החומרית באה לאפשר לנו לגלות את התכנים האלה בעולם. הפרנסה היא חשובה, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, אבל זה לא התכלית. התכלית זה חיי קודש, התכלית זה חיי נשמה, התכלית זה חיי דבקות בריבונו של עולם. דבקות בהשם כמובן זה דבקות בעם ישראל, יחד הקדוש ברוך הוא מתגלה בעם ישראל. זה דבקות של אהבת איש ואישה וילדים ומשפחה וקהילה ותורה ושירה, כל אלה מתבטאים ביום השבת. כל ששת ימי המעשה אתה עסוק באמצעים, בשבת אתה עסוק במטרה. מי שמחלל את השבת נוטל חס ושלום את התכלית מהחיים. אין תכלית לחיים. מותר האדם מן הבהמה, כל היום אתה עובד, אין לך משהו מעבר לרובד הפיזי. זאת הנקודה של שבת. יש לאדם נשמה אלוקית, הנשמה האלוקית היא התכלית בשבילה אנחנו חיים, היא היהלום, היא אור הקודש שבתוכנו, היא הנצח נצחים שבתוכנו. זאת המדרגה המיוחדת של מותר האדם. שבת יש נשמה יתרה, בשבת האור העליון מתגלה, אתה נמצא בנקודת התכלית שלך. ומכאן לתפילה ולתורה. תורה, עסק התורה, לימוד תורה, זה לא אמצעי, זה מטרה. הרגעים שהמוח שלך מלא באור מחשבת האלוקות, זה רגעים של תכלית, זה לא רגעים של מטרה. אתה לא לומד עכשיו רק כדי שיקבל תעודה, כדי שתוכל אחר כך לעבוד במשק דת בזה, או להיות איזה משיב לש... זה לא זה. ודאי שהתורה גם נותנת הנחיות לעולם ומכוונת איך לחיות חיים על פי תורה, אבל גדול תלמוד מצד עצמו, התלמוד, נכון, שמביא לידי מעשה, ולא תלמוד תיאורטי, אבל בסוף תלמוד גדול. התלמוד, עצם זה שהאדם עוסק בתורה, מחשבתו דבוקה בתורת השם. מה זה תורה? תורה, אומר רבי אברהם אבולעפיה, רבי אברהם אזולאי, סליחה, הסבא רבא של החידה בספר אור החמה, פירוש על הזוהר הקדוש בהקדמה שלו, הוא כותב שם שהתורה היא הייתה המצאה אלוקית כדי לדבק את עם ישראל בריבונו של עולם. התורה, אומר הרשש, היא עצמות אור אין סוף המתפשט אלינו, כך הוא כותב בסוף הקדמת רחובות הנהר. התורה הורה את הריקוד שמרי חוכן, שהאדם עוסק בתורה הוא דבק בקדוש ברוך הוא בלי חוצץ, בדבקות מוחלטת, נשמתו מזוהרת בקרבו. זה אמצעי? זה התכלית? בשביל זה אנחנו חיים, הוא טוב כמו כי הוא חייך. אז הרגעים האלה של הישיבה זה לא רגעים לצאת אל החיים, מה שנקרא אחר כך. מה זה לצאת אל החיים? זה החיים. עץ חיים אל המחזיקים ותומכי המאושר. רק אנחנו עכשיו בתקופה שמתחברים לחיים האלה בצורה תרכיזית, כדי שאחר כך אנחנו נוכל, שבצאתנו לעולם המעשה, להיות מחוברים אל התורה בכל הכוח, להמשיך את האחיזה לתורה בקביעות איתם ודבקות בתורה. אבל התורה זה רגעי התכלית של החיים, זה הרגעים שלשמם אנחנו נמצאים בקודש הקודשים הפנימי, בחיבור שלנו בריבונו של עולם באופן הכי קרוב והכי עליון שיכול להיות. זה התורה, זה גם התפילה. גם לכן רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם כל ימים ודורות, מלמד אותנו שהתפילה זה גרעין הזמן ופריות. תראו איזה הגדרה מדהימה זאת. מה זה גרעין הזמן ופריות? הפרי זה התכלית, כל העץ, עלים, זמורות נועדו בשביל הפרי. התפילה זה הפרי. מה זה מה שהתפילה היא הפרי? אני חושב כשאני עומד בתפילה, אני אומר לריבונו של עולם, רפאנו, סלח לנו, השיבה שופטנו. זה נראה שהתפילה היא אמצעי בשביל שיבה שופטנו כבראשונה, בשביל שרפואה לחולים, להשמיד את אויבינו ובקשי רעתנו. זה נשמע שהתפילה היא, אני מגיש בקשה, אז מה המטרה? בקשה? זה התכלית? עכשיו אתה מגיע עכשיו, לא יודע מה, לזה של הבנקאי שלך, אתה מבקש הלוואה, אומר לך מעולה, עשית את התכלית. מה התכלית? תן לי תשובה, אני רוצה, אתה רוצה את הלוואה, אתה נותן לי או לא נותן לי? זה התכלית שלי, תן לי את הלוואה. לכאורה אם אני מתפלל, מבקש בקשות, לכאורה התכלית שהבקשות יתמלו. אז למה אומר רבי יהודה הלוי שהתפילה זה הפרי? אלא שמי שמגיע למדרגה כזאת, שהוא זוכה לטעום טעם של תפילה, טעם של דבקות באשר, הוא מכיר מתוך עומק הדבקות של התפילה שהוא הגיע לתכלית. עד כדי כך אומר הרב הצל שהתמלאות הבקשות הופכת להיות דבר משני. כך הוא מביא את הפסוק בעולת ראייה, דרשתי את השם וענה לי. אומר, מה הכוונה? מי שמגיע למצב כזה שהתפילה שלו היא דרישת השם, היא בקשת השם מכל הלב, וענני, קיבלתי תשובה, קיבלתי מה שרציתי. להיות קשור אליך ריבונו של עולם, זה התכלית הכי גדולה, יותר מהכל. זה העניין, זה הדבר. זה כמו, תן לי למשל למה אתה אומר, כמו אדם עכשיו מתחתן עם, עם, עם אישה שבא אבא שלה עשיר גדול, אז מה, הוא מתחתן בגלל הכסף? מתחתן בגלל אשתו, זה המטרה, לא הדברים הנלווים. אנחנו, החיבור שלנו להשם זה הדבר היקר ביותר. כשאדם זוכה לטעום טעם תפילה, הוא מרגיש את זה, הוא יודע את זה, אומר, זה הדבר הכי יקר שיכול להיות, דבקתי בריבונו שלנו, זה הפרי. אבל גם זה הגרעין. מה זה הגרעין? הגרעין זה מה שמצמיח את כל העץ. כשאני יש בי את התפילה באמת בחיות, זה מחיה לי את כל החיים. כשאני יוצא לעבודה ואני יוצא אני יוצא מתוך אורך רוח, מתוך רוממות, מתוך עין טובה, מתוך שמחה, מתוך סבלנות, כי אני מחובר למשהו מעבר, ומתוך הרוממות הזאת אני מסתכל על החיים בפרופורציה נכונה, אז החיים הם הרבה יותר מוארים. זה גרעין הספיר, זה הגרעין הזה הוא פיר. זה בדיוק גם מה שדבר על שבת, כתוב ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. מה זה ויברך ויקדש? אומר רש"י, ברכו במן וקידשו במן. מה זה ברכו במן וקידשו במן? ברכו במן זה שביום שישי היה כפול בשביל שבת, זה ריבוי, שפע. וקידשו במן שביום שביעי לא ירד מן. מה זה בעצם אומר? יש פה זיקה, איך השבת זה על עצמה היא מעל כולם, זה שלא יורד מן. אל תצא ביום שביעי, שבת אתה עולה למדרגה מעבר למלאכה, לא לוקטים את המן, אתה בתכלית, זה קודש, קידשו במן ביום השביעי. וברחוב המן זה שהשבת מביאה ריבוי ותוספת ברכה בימי השבוע, זה שביום שישי נהיה יותר. כשאתה דבק בריבונו של עולם, נהיה לך שפע וברכה גם בכל מערכות החיים. אז אם כן, זה אותו דבר הפרי, התפילה, שזה גרעין הזמן ופריו. מי תוך כך לתורה? לתלמידי חכמים. תלמידי חכמים, בוודאי שהם עונים על שאלות בהלכה, בוודאי שהם עוזרים בכל מיני צמתים בחיים. אבל הדבר הגדול ביותר שאתה פוגש תלמיד חכם, זה שאתה עומד לפני מישהו שמחבר אותך אל התכלית הגדולה לשמה אתה חי. תלמידי חכמים שכל גופם אש, שהם מלאים בדבקות בריבונו של עולם, כשהם נמצאים הם מביאים איתם איזושהי הערה נשמתית מעבר לרובד הרגיל. זה המילים הודה, זיווה והדרה. אני זוכר את מורנו ורבנו קדוש, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה. אני זוכר שהייתי עומד לפניו, כל פעם הייתי רואה אותו, הלב שלי היה מחסיר פעימה. הרב אליהו, היינו מתפעלים אותו הרבה פעמים ותיקים בשבתות, היינו מתפללים, הרב היה נכנס, איך שהרב היה נכנס, כאילו הרב הדליק את האור. איך שהוא נכנס, הכל מלא אור. הנוכחות שלו פשוט מאירה את כל המרחב. כשהוא נמצא, אתה מרגיש כאילו איזשהו הערה, איזו סגולה, משהו של אוויר מגן עדן, הרים את כולם למשהו אחר. זה מה שנקרא אצילות. ואצלתי מן הרוח אשר עליך. זה נקרא אצילות. מה זה אצילות? זה לשון הערה. הוא ממשיך הערה, זה לא משהו טכני, זה לא משהו פיזי, משהו חומרי. עצם הנוכחות של הרב אליהו, גם בלי לשאול אותו שום שאלה, גם בלי לדבר איתו, רק הוא נמצא שם, אתה נפתח לפניך חלון למשהו מעבר. רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, כשהוא היה צעיר, הוא היה הולך עם החברותא שלו אל הבית של הרב קוק זצ"ל, והם היו, זה היה לימוד המוסר שלהם, הם היו הולכים ומסתכלים מחור המנעול לראות את הרב קוק זצ"ל לומד. כל אחד היה כמה דקות רק מסתכל, היו ככה, עיניהם היו רואות את הקודש קודשים הזה שאמר מרן הרב זצ"ל, היו רואים את זה, לא זוכר פעם בחודש היו הולכים לראות אותו, משהו כזה. זה היה נותן להם יראת שמיים לחודש הזה, לראות את הרב קוק. פעם היה אחד שפגש את תלמיד חכם לפני, אחד מתלמידיו של רבי ישראל סלנטר, פגש אותו בדיוק אז העולם התחיל ככה להתפתח, התיאוריה של דרווין שהעולם נוצר מן הקוף וכל מיני דברים כאלה. אז הוא בא אליו מטריס כזה, איזה מחקר אחד, ואומר לו, שטויות, כל התורה שלכם, האדם נברא מהקוף, אתה סך הכל קוף מפותח, ככה העולם נברא, התפתח, הקוף הוא היסוד וכו'. אז אומר לו אותו תמיד חכם, תראה, אני אגיד לך משהו, אצלך כל הדמויות שהסתכלת וראית בחיים שלך, אני לא יודע מי הם, אולי באמת הגיוני שבאת מהקוף. אני, שאני ראיתי את רבי ישראל סלנטר, אני יודע שדבר כזה קדוש לא יכול לבוא מקוף. אין אפשרות. זה משהו אלוקי, זה משהו פלאי. לראות גדולי עולם, לראות תלמידי חכמים גדולים עובדי השם שדבוקים בקונם. היה אחד שהיה מגיע לרב חרלאפ, הרב חרלאפ היה יושב על הספה שלו, הרב חרלאפ היה קודש קודשים, היו אנשים שהם באים לשמוע אותו אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בקיאת מה, היו שומעים את האחד שלו, זה היה מטלטל אותם, חיס באמירת שמיים. היו אנשים באים לרב חרלאפ להסתכל עליו איך שהוא דבוק בריבונו של עולם, לראות אותו בדבקות עסוק במחשבות קודש של תורה, רק לראות את זה כאילו פתח לפניך חלון מעבר לעולם הזה. יש דברים שהם מעבר לעולם. פה במרחק לא רחוק מפה היה פה את הקרקמיה של עם ישראל, הבבא סאלי זכר צדיק קדוש לברכה. אני זוכר, אני זכיתי ליד אצלו, אני זוכר את זה שהייתי אצלו בסוכות, זוכר את הדמות שלו, את תואר פניו של הבבא סאלי. הבבא סאלי זכר צדיק קדוש לברכה, הוא ישב בחדר שלו וכל מי שבא אליו רק לראות אותו, היה, כל העולם היה, היו מקבלים פרופורציה, הכל היה, אתה רואה, איש אלוקים קדוש, הכל מתיישר, כל החיים מתקנים. הרב קוק עוסק בזה באורות התחייה, פסקה ד', על התפקיד של הכהונה. אנשים רבים, מתחים וכו', באים, רואים את הצדיק, כהן, איש אלוקים, הכל מקבל פרופורציה. התפקיד, העניין הגדול של תלמידי חכמים בעם ישראל, זה אנשי הסגולה. שהם בנוכחות שלהם מחברים אותנו אל התכלית. כשאתה פוגש, אני ראיתי את הרב אליהו, אני הרגשתי למה אני חי, הרגשתי את התכלית של החיים שאתה רואה דמות כזאת, כי אתה רואה דמות שכולה נשמה, כולה קודש. אתה מבין את המשקל של הקודש בעצם הנוכחות של, האיש הקדוש הזה שאתה נמצא לידו. זה המושג שנקרא רושם. רושם זה כתוב בספרים קדושים, זה רשימו, זה הערה שבאה ממקום עליון. רושם נשמתי זה משהו שבא ממקום עליון, זה לא משהו מוגדר, זה משהו כזה רישומי דברים, בא ממקור עליון איזה הערה, וההערה הזאת מתבטאת במילים הודה, זיווה והדרה. הרמח"ל מסביר שהמושג זיו בכלל פתחי חוכמה, זיו זה הערת הפנים, יש אור פנים, יאר השם פניו אליך. כשאתה מסתכל ואתה רואה דמות של איש צדיק וקדוש, אני זוכר, אז הייתי הולך כל שנה בפורים לרב רפואל לוין, איש הצדיק קדוש לברכה, הבן של רב אריה לוין, היינו הולכים אליו קבוע, ציצל יזר ואחר כך לרב רפואל לוין בשושן פורים. אני זוכר את שהיינו באים אליו, הוא היה לוחץ לנו, היינו עושים לו את היד, הוא היה תופס אותנו בשתי הידיים החמימות שלו כמו איזה שתי קריות חמות כאלה. ואני אומר, מספר עליו כי הוא היה מאוד בתואר דמותו של אביו, רב אריה לוין. ואתה מרגיש איזה טוב, איזה נועם, איזה חן, איזה אצילות, משהו שאי אפשר לתאר במילים, שאתה עומד לידו. כאילו אתה עטוף באהבה אינסופית של איש צדיק טהור וקדוש, שרק אוהב אותך, ורק מתוך ריבון לריבונו של עולם. אתה פוגש כזה דבר, זה משהו מעבר לחיים. בחיים אנחנו פקקים, בעיות שם, תור במקולת, תור זה בא לך, טלפון להוא, זה ככה. החיים הם מלא 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 רעש וצלצולים, מלא דברים, חיים שוטפים. פתאום יש פה איזה מישהו מעבר, מישהו שחי במקום אחר. כתוב בגמרא, רבי מלאכים ורבי סירמי, בנם של קדושים. יש ביטוי כזה, בנם של קדושים, זה ביטוי בגמרא בערבי פסחים, רבי מנחם ורבי סימאי, כך כתוב בגמרא, שהוא היה בנם של קדושים. למה קראו לו ככה? שהוא לא הכיר בצורת הדזוזה, הוא לא ידע צורת מטבע, מה זה, תביא לו כסף, תביא לו, זה לא ידע, הוא כל כך מופשט מהעולם הזה, זה לא מעניין אותו. הרב צבי יהודה, כשהיה עולה לאוטובוס, היה לוקח חופן של מטבעות, שם ביד של הנהג, אומר, תיקח מה שצריך, לא יודע מה צריך, תיקח מה שצריך. היה מקובל גדול בירושלים, אם אני לא טועה, לא זוכר אם זה רבי מרדכי עטיה או רבי מרדכי שרעבי, לא זוכר על מי הסיפור, אחד מהם, שני היו גדולי עולם בירושלים, מקובלים גדולים. אז נראה לי זה היה רבי מרדכי עטיה או רבי שרעבי. קיצור, אשתו הייתה נותנת לו כסף ושילך לקנות במקולת דברים, והוא לוקח את הכסף והיה הולך במקולת, ובדרך היו באים עניים לבקש ממנו, והוא לב רחום נותן 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 נותן, תמיד מגיע לו כאן תגבר לו הכסף קבוע, נותן קבוע, נגבר לו הכסף. כל פעם הוא חוזר, לא קניתי, מה קרה? אני, באו. אני אומרת, הוא לא יכול לא לתת. עכשיו, מה? אבל החשבון, אתה צריך לקנות, יש לך פה, זה... הוא לא בחשבונות האלה. הוא מלא אהבה, מלא אור, מלא חסד, מלא, מלא... אז הוא נותן, לא יודע, החשבונות האלה של לשמור עכשיו, שאני אקנה אחר כך, זה לא בשבילו, הוא חי במקום אחר. יש כאלה, קדושים, הם לא חיים בחשבונות הקטנים של העולם הזה, הם חיים נוכח פני השם. הם חיים מתוך, כמו רבי אלעזר בן פדת. הוא היה הולך לקניות, מישהו שאל אותו שאלה, נמשך עם זה בתורה, אמרו עליו שהוא היה בשוק העליון של ציפורי, והסל שלו עם כל המצרכים, השוק התחתון של ציפורי, איפה זה ואיפה הוא? הלכו, ראו נחש כרוך על הסל הזה, שומר על הסל שלא יקחו אותו. והיה רבי אלעזר בן פדת. קדושי עליון. כל זה, זה העניין של תלמידי חכמים. תלמידי חכמים, אתה פוגש אותם, אתה מבין למה אתה חי. אתה מבין עד כמה המשקל של התורה והקדושה הם גדולים. עד כמה הם מלאים באור. תלמידי חכמים זה כמו המקדש, כתוב בשלה, כתוב במדרש, בשלה מרחיב הזה, ש, שקשהו יום מיטתם של צדיקים יותר ויותר משריפת בית מקדשנו. אז השלה אומר, כי תלמידי חכמים הם כמו המקדש. מה זה כמו מקדש? מה ההבדל בין המקדש לבין התורה? התורה היא נסתר. מה זאת אומרת שהיא נסתר? אם יבוא לפה עכשיו סתם גוי, תסתכל על כל הספרייה הנפלאה שיש פה של הספרים, מה הוא יראה? ניירות צבועים בצבע אדום, כתום, כחול, עם אותיות ומילים. זה לא אומר לו שום דבר. אם אתה לא נכנס לתוך התורה ועמל בה ודבק בה וכו', אתה לא תוכל לטעום את הזיו, את הנועם, את העדן שלה. זה נסתר בפני כל העולם. אבל מקדש זה לא ככה. בית המקדש, כל מי שמגיע רואה אש יורדת מהשמיים, כל הזהב וכסף ונחושת. זה היה רק חיצוני, הייתה שכינה שורה במקדש, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם. כל מי שהיה מגיע היה מרגיש שיש פה משהו מעבר, היה פותח אותו למעבר. המקדש זה דרך של התגלות של האלוקות. התורה זה כמו נשמה, המקדש זה כמו נשמה בגוף, שבגוף אתה רואה, אתה פוגש, ואז כולם מרגישים את זה. זה העניין של נוכחות של תלמידי חכמים. תלמידי חכמים, כל ההוויה שלהם זה תורה. ובעצם הנוכחות שלהם, הם מגלים ומחושפים את המדרגה הזאת של התורה. הם מביאים איתם משהו שהוא מעבר לרגיל. פעם סיפר לי אדם יקר, שבאיזה מקום בכיר מאוד היו צריכים לבחור רב. שהוא יהיה רב, רב לתפקיד מאוד גדול בהיקף רחב, ברמה ארצית. אז הוא, אותו אחד שהיה אחראי על אותו, אותו גוף, הוא לקח את הבכירים ביותר, לא דתי, ואמר להם, אני רוצה שכל אחד מכם יגיד לי מבחינתו מה זה רב, כדי לדעת איך לבחור. הוא אומר, ואחד מהם אמר לו משפט שהוא ממש חזק, ועל פי זה בחרו את הרב. הוא אומר, אני מבחינתי רב, רב, יש הרבה יותר דברים, כן, אבל רב שהוא בסד שיעור קומה, זה מישהו כזה שכשאני מרגיש שהוא נכנס, הוא הביא איתו משהו מעבר לרגיל. משהו, שיעור קומה גדול. איזשהו נוכחות, אצילות, רושם של גדלות שיש בעצם האישיות שלו. מבחינתי זה רב. הוא קלע להגדרה של הרב הצד. אני זוכר שפעם היה יוצא הרב מרדכי שטרן, ואני זוכר תדיק לברכה כמה שעות ללמוד ממנו מה זה דמות שלך. והוא אמר בשם הרב הצד, שהרב הצד אומר שרב זה נושא דגל האידיאל בחברה. רב זה מישהו שאתה רואה איתו, אתה רואה את האידיאל. אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזו. אנחנו צריכים לדעת שבתוך הנפש שלנו יש לנו באופן מודע או לא מודע דמויות שאנחנו מעריצים. והדמויות האלה שבתוכנו שאנחנו מעריצים, הן דוחפות אותנו לרצות להיות כמוה. זה דחף כזה, מבפנים. אגב, זה יכול להיות לא רק בקודש. אדם שגדל בארגנטינה, לדוגמה, יכול להיות שהדמות שלו זה הכדורגלן הזה שם. וזה הדמות, זה הפוסטרים, כל הזמן הדמות הזאת, רואה אותו בכל מקום וזה, ורוצה להיות כמו. ולכן העובדה שהוא כאילו מעריץ אותו, אז יוצר חיקוי, זה גורם לו מוטיבציה לפתח את השרירי רגליים שלו. ולנסות להיות זריז וכו', זה מה שהוא מפתח. כשאדם מעריץ עשיר, אז כל היום איך הוא עושה כסף? כשאדם מעריץ תלמיד חכם, איש צדיק, טהור וחסיד, אז הוא רוצה להיות צדיק, טהור וחסיד. הדמות שעמוקה בתוך נפשו של האדם היא מייצרת את התנועת העילוי קדימה, וזה עומק המשמעות של תלמידי חכמים. ידבק בתלמידי חכמים, כי כשאתה דבק בתלמיד חכם אתה רוצה ללכת בדרך שלו, תלך בעקבי הצון, בעקבות של הרועים, צדיקים, חסידים. לכן אגב כתוב, אם הרב דומה בעיניך למלאך השם צבאות בקש תורה מפיו, אתה צריך לראות שזה בעצם מישהו שהוא מרים אותך למעלה, שאתה רואה בו קדושה, אתה רואה בו טהרה, אתה רואה בו צניעות, אתה רואה בו יראת שמיים, אתה רואה בו אהבת תורה, אהבת ישראל. אתה רואה את הדבר הזה, הדמות הזאת היא בעצם גורמת לך להעריץ את כל הערכים האלה ולרצות אותם, לדעת תורה, להיות צדיק, להיות חסיד, להתפלל כמו שצריך, להשקיע בעמל של תורה. זה מה שנבנה בנו כשאנחנו מעריצים תלמידי חכמים. וכשיש תלמיד חכם רשום בגדולתו לציבור אחר, הוא מרים את הציבור אחריו בעצם הנוכחות שלו. אני ראיתי את זה כל מקום שהייתי בא עם הרב אליהו זזל. איך שהרב אליהו נכנס, כולם מתרוממים מהדמות הזאת. זה הודה, זה הדרה, זה זיווה, זה הערך של התורה, זה היעלום שלנו, זה המרגלית שלנו, זה התכלית שלנו. והיא אגב נותנת את הכוח לכל מה שאנחנו עושים. למה אתה רוצה לחיות? כשיש לך תכלית גדולה לחיים, יש לך כוח להילחם על החיים. לא סתם חלום, שזה שאיפה לגדלות, זה אותיות ללחום. לחלום וללחום זה אותם אותיות. למה זה? כי הכוח ללחום, להקות באויב, למחוק את הרשעה, זה בגלל הרצון הגדול לחיות. ולמה אתה רוצה לחיות? יש לך תכלית גדולה לחיים, תכלית עצומה, תכלית אינסופית, תכלית של קודש. זה עומק מעלתה של התורה בישראל. התורה חיי עולם נטה בתוכנו, היא נוטעת בנו חיבור על האינסוף, חיבור על מישהו מקור כל המקורות. וכשיש לך כזה חיבור, יש לך תכלית כל כך גדולה ונצחית לחיים, אתה רוצה לחיות. יש לך כוחות להילחם על החיים האלה. אם אדם מאבד את התכלית, אם התכלית של החיים זה רק חומר, אז הוא כבר מרגיש שהתכלית הזאת היא קטנה, הוא עייף מכדי להילחם עליה. הוא מרגיש אזלת יד, הוא מרגיש שהוא חלש. הכל נובע מוטיבציה הזאת. לכן הגודל, זה מה שכתוב בגמרא, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. בלי דוד המלך, שהוא דמות של קודש, דמות של תורה, דמות של תפילה, לא הייתה מוטיבציה ליואב להילחם. ובלי שיואב נלחם, לא יכול להסיע לעשות דוד בתורה, כי אתה לא יכול לעשות בתורה אם אתה לא נלחם. האויבים חס ושלום עלולים לבוא, אני רוצה להילחם את דרכי הטבע, לא יכולים לא לסמוך על הרס, אז גם את זה צריך. וזה נקודת החיבור. זאת, זה הדמות של הצדיק, זה דמות דיוקנו של יוסף שראה, הדמות דיוקנו של יעקב אבינו. זה התכלית, לראות לנגד עינינו גדולי עולם. לכן אגב אני ממליץ לכם להידבק בתלמידי חכמים, ודאי תלמידי חכמים בישיבה, להידבק ברבנים, תלמידי חכמים, וכל הזדמנות שיש להידבק בתלמידי חכמים. אני זוכר שאני, אנחנו היינו עושים סיבובי סוכות אצל רבנים. סוכה זה, זה זמן טוב שהרב לא יוצא מהסוכה, אז אפשר, אז אפשר לתפוס את הרבנים. היינו עושים סיובים, הייתי הולך, עשיתי פעם סיבוב לרב מזוז זכר צדיק לברכה, משם לרב קניאבסקי זכר צדיק לברכה, משם לרב שרוי דבליצקי זכר צדיק לברכה, משם לרב יעקב אריאל שיבדל לחיים טובים ארוכים. גד יוסף בירושלים, רב אברום, הרב אליהו, זה היה פקל קבוע, בא לי הרב ורב אברום, הרב אליהו, הולכים לזה, הרב עובדיה, הולכים לרב, הולכים תלמידי חכמים לראות תלמידי חכמים, נפגש אותם, רק לעמוד זבוב על הקיר, רק לראות אותו, לא לשאול, רק לראות אותו. איזה דבר זה, איזה מחזה זה, הרב נבנצל שיבדל לך טובים ארוכים, ולראות אותם, רק לראות, רק זה. כל וחומר, אם אני הייתי הולך עם פקל שאלות בכיס, כי לפעמים אתה רואה רב ואז אתה לרגע, אז מה? שאלות, היו לי שאלות מוכנות בכיס, שאלתי גם 20 רבנים, אבל לא משנה, העיקר שיש לי יחידים כדי לדבר עם הרב. וכך הייתי בא, רואה את הרב ישר נופל עליו, הרב שאל שאלה, 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 עוד שאלה, עוד שאלה. הייתי שומע מישהו שאלה טובה, קניתי, שמתי אותה בכיס של השאלות שלי, הייתי רואה רב אחר, הרב יש לי שאלה, שואל, למה? כדי שיהיה לי איזשהו אפשרות לדבר עם הרב. זה הדבר הגדול של להידבק בתלמידי חכמים, הודה, הדה, הדרה וזיבה. ומתוך כך להגיע לנקודה הזאת של חנוכה, להדגיש את העניין הזה, כתוב בחנוכה על זה בדיוק היה, בחנוכה זה היה מאבק על התורה, קדושתה של התורה. יוון אמרו אין שום דבר מעבר לעולם, העולם הוא רק חומרי, גם השכל זה רק שכל חומרי. המדע של יוון, הם באו ואמרו אין משהו מעבר לעולם הזה, אין עולם אלא אחד. למה תקלו להגיד בין העולם ועד העולם? כי הבאו המאמינים, היוונים, אמרו אין עולם אלא אחד, יש רק את העולם הזה. גם השכל האנושי הוא רק בא כדי לפתח את, את השימושים של העולם הזה. אגב, אני רוצה רגע להדגיש פה נקודה חשובה. השכל הוא כלי מאוד חשוב, מפתחים איתו את כיפת ברזל, מפתחים איתו את עולם הרפואה, את תעשיית הביטחון. ראינו איזה יופי, איזה ברכה יש בשכל. את החקלאות, זה דבר מבורך, השם נתן לנו שכל. אבל השכל לא נועד רק לפתח את העולם הזה. שכל של תורה, לכן יבוא אדם ויגיד, מילא, אני רואה באוניברסיטאות, יושבים שם בפקולטות כאלה ואחרות, ומייצרים משם תוצרים. יש איזה פקולטה למדע כזה או אחר, הוציאו משם מכשיר כזה, שם פיתחו איזה תרופה כזאת. אני רואה מה התועלת, מה אתם מפתחים בישיבה? מה אתם מפתחים? איזה מכשיר יצא מהישיבה? האם הישיבה יצא איזשהו פיתוח של האופטיקה או של הפיזיקה או של האלקטרוניקה? איזה מכשירים? מה קידמתם? זה מכונית חשמלית, אנרגיה חילופית. מה עושים בישיבות? במה אתם מתעסקים כל היום עם הספרים? התשובה היא שעסק התורה זה לא איך אני מוצא איזושהי עזרה כזו או אחרת לחיים, זה למה לחיות, זה מה התכלית של החיים. זה תורה, היא פועלת על האדם, היא הופכת את האדם עצמו. הנושא של התורה זה האדם, היא הופכת אותו לצנוע, לענב, לטהור, לזך, לישר, לגיבור, ללוחם. זה כוחה של התורה. התורה זה התכלית. אין פקולטה באוניברסיטה שתגרום לך למה לחיות. איך לחיות בתנאים כאלה ולכים זה טוב, אבל למה לחיות? מה יצא מוטיבציה לחיים? זה תמיד תוכן שהוא בא מעבר לחיים. אין הבא מתמלא בחולייתו, לא במשהו שבא להסביר את העולם הזה, במשהו שמביא לי משהו מעבר לעולם הזה. זאת התורה, זה חיי עולם, זה חיי נצח שנתה בתוכנו. לאדם יש נשמה אלוקית, אם הוא לא נותן מזון לנשמתו, הוא מרגיש שהחיים שלו חסרי תכלית בעולם הזה. הוא חייב להבין, וזאת התורה, שהיא מקור האור והברכה. נגיד ונזוז זורק, כי לנו עוז ואורה. ואם כן, בחנוכה זה המאבק עם היוונים. הם באו ואמרו, כל החוכמה זה לערך השימושי של העולם הזה. תנתקו אתכם מכל מה שהוא סתם רעיונות רוחניים חסרי קידום ופיתוח של העולם. ואנחנו נלחמים על זה בחנוכה. ואני רוצה להתעכב בנקודה אחת לסיום הדברים. כתוב בשולחן ערוך בהלכות חנוכה שבחנוכה אין מצווה לאכול ולשתות, בניגוד לפורים שזה נתקע למשתה ושמחה. בחנוכה לא אוכלים רשותים, לא נתקע, זה סודות הרשות. למה? בגלל שזה נתקן רק להלל והודעה. מסביר הבית יוסף, המשנה ברורה מביא שם בשם הלבוש, אני חושב שהוא מסביר את טעם הדבר. זה בגלל שבפורים גזרו על הגוף של עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד, ולכן אנחנו מציינים את השמחה בגוף, אוכלים ושותים, כי הגוף שלנו קיים ניצול מהגזרה. אבל בחנוכה זה לשכחם תורתך, ולכן זה חג רוחני, זה חג של הערך הרוחני של עם ישראל, זה התורה. אז לא צריך לאכול ולשתות, כי לא צריך לציין פה את המעלה של הגוף. אבל אני הקטן רוצה להקשות על זה מגמרא מפורשת. הגמרא במסכת פסחים מביאה מחלוקת בין התנאים רבי אליעזר ורבי יהושע בשאלה בחגים, האם אוכלים או לומדים תורה. אז רבי אליעזר אומר, כי כתוב עצרת, כתוב לשם אלוקיך, כתוב לכם. אז רבי אליעזר אומר ששתי אופציות, או כולו לכם או כולו להשם. ורבי יהושע אומר חציו לכם חציו להשם. אומרת הגמרא, הכל מודים, גם רבי אליעזר, בעצרת, דהיינו בחג מתן תורה, דבעינה נמי לכם. גם מודים שבעצרת, שזה חג מתן תורה, שצריך לאכול. זה החג היחיד שרבי אליעזר מודה שצריך לאכול. אני שואל, למה? הרי אתה אומר שחג רוחני של תורה לא צריך לאכול. עד רבה היה מקום להגיד שזאת בעצרת, שזה חג רוחני כמו חנוכה, לא צריך לאכול. ממילא גם הפוך, אם אתה אומר שבעצרת, שזה חג של תורה, צריך לאכול, אז גם בחנוכה צריך לאכול. מה הטיעון הזה שזה חג רוחני, לכן לא אוכלים? עצרת זה קושיה, חנוכה. אז מה התשובה לדבר? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. בעצרת, המצווה היא גם לאכול, כי אנחנו צריכים להראות שגם הגוף שלנו שמח בקבלת התורה. שלא תחשוב שקבלת התורה זה עינוי לגוף. אגב, בסוגריים, הסיבה שזכינו לקבל תורה זה בזכות הגוף. נכון? הרי משה עולה למרום, מלאכי השרת אומרים, תשאיר לנו את התורה. למה הם אומרים להשאיר את התורה? מלאכי השרת אומרים, תראה, ילוד אישה. ילוד אישה צריך לישון, לאכול, זה... כל פעם בא לסדר, מתחיל ללמוד, תוך 5 דקות מרים את הראש, טוב, בוא ניקח איזה נס קפה בינתיים, וזה, הרבה ביטולי תורה, נכון? קורה. אבל הם אומרים, המלאכים, אנחנו, ריבונו של עולם, נעשה לך 4 סדרים ביום. בוקר, צהריים, ערב, סדר חצות. בלי לישון, בלי לאכול, בלי לשתות, שטייגן, אין להם מלאכי השרת בשטייגן שלהם. אין, לא יכולים להתחרות אותם. אז הם אמרו, תן לנו את התורה, אנחנו נגדל אותה כמו שצריך, מה צריך את הבני אדם? אמר להם משה רבנו, כתוב בתורה לא תרצח, יש לכם יצר הרע. כתוב בתורה הזה, קבל את אבי, יש לכם אבא ואמא. התורה מדברת לאדם, למי שיש לו גוף. בזכות התורה קיבלנו, בזכות הגוף קיבלנו את התורה. בכל אופן, אז בעצרת אנחנו אוכלים כדי להראות שהגוף שלנו שמח גם כן בתורה. אבל בחנוכה זה חשבון אחר לגמרי. בעצרת התורה לא נלחמה עם אף אחד. התורה ניצלה לעולם, הכל היה שלם, הר סיני פסקה זו המתן, גוף ונשמה שמחים ביחד, הכל טוב. בחנוכה זה לשכחם תורתך. יש פה רוח שאומרת, בוא נעקור את התורה. לא צריך תורה בישראל. לא צריך ישיבות בישראל. שיהיה מסחר, שיהיה פרנסה, שיהיה כלכלה, אבל בלי ישיבות, בלי תורה. להשכיח את התורה מישראל. על זה אנחנו נלחמים בחנוכה. והאמירה שלנו בחנוכה זה אם אין תורה אין כלום. לכן לא אוכלים. אין תורה אין כלום. אם חס ושלום מוציאים תורה מישראל, לא, זה לא קום ולא יהיה, לא תשכח בפי זהוף. אומרת כמו שאומר רשב"י. אבל אם היה אפשרות כזאת, לא היו חיים. אין לעם ישראל קיום רק מכוח אור האלוקות שבקרבם. כי הוא חייך ואור חיימך. בלי ריבונו של עולם שהוא מתגלה בתורה, אין לנו חיים. אז שום דבר לא יהיה. אתה לא יכול להגיד, אין אפשרות כזאת להוציא את התורה ולהשאיר את הכל את השאר. כמו שאתה מוציא עץ מורכב אותו מהשורשים, יישאר משהו? כדי להדגיש את הנקודה הזאת, שבלי תורה אין כלום, אז בחנוכה אנחנו לא אוכלים. אין עוד מלבדה, רק תורה. חג רוחני, לא אוכלים, בכוונה. שמחת חג וזה, אנחנו נשאיר, נדליק נרות ונלמד תורה. לא נוכל. לא סופגניות, לא לביבות, לא זה. רק תורה. טוב, אפשר לאכול גם. היהודים עושים תמיד תירוץ איך למצוא דרך לאכול, אז עושים סיום מסכת, או ששרים שירות נשבחות, או זה. ובסוף הרמ"א גם כותב שהיה חנוכת המקדש בזמן הזה, אז אפשר לאכול. אז אנחנו בסוף גם אוכלים בחנוכה. אבל זה לא, זה לא העניין. העניין והדגש בחנוכה זה שזה התורה. אדם צריך לדעת להוקיר את מעלת התורה, לדעת שזה שורש השורשים. מתוך הכרת מעלת התורה הוא יבוא לשאר הדברים. זה נכון, תראו שמתוך הדבקות הזאת של החשמונאים בתורה גם חזרה מלכות לישראל, שזה כל הבניין הלאומי. הם לחמו, יוצא צבא, נלחמו בפועל. כלומר יוצא שמתוך גבורת התורה בסוף גם כל האומה נבנית, גם הארץ, גם המלאכה, גם הצבא, הכל נבנה. אבל מתוך הוקרת התורה, מתוך הבנת מעלתה של התורה, שהיא התכלית והיא הנזר והיא ההתרה והיא המהות והיא האור והקודש, שהיא מופיעה את הנשמה של כל הנשמות כולם, את ריבונו של עולם בקרבנו. זה מעלה של התורה, זה מעלת עוסקי התורה. כמה העולם כולו מתברך מכוח עסק התורה. כתוב בגמרא בסנהדרין, חובל עול מפני שמן, ש עולו של סנחריב נפל בזכות שמן שהתווסף ותגזיות המדרשות שעסקו בתורה ועמלו בתורה. זה הכוח הגדול הזה של עסק התורה. עסק התורה הוא גדול מאוד מאוד. פה בישיבה הקדושה הזאת, ישיבה גדולה, מבורכת, התורה שפה מסייעת לכל החיילים להשמיד את האויבים שלנו בעזה, בעזרת השם, בורא עולם בקניין, השלם זה החורבן, בעזרת השם שיגמרו שם כל האויבים שלנו, כל נפשי רעתנו, נזכה בעזרת השם להתיישב, צריכו ללכת לטבול בים, וזה, קו אווירי, בעזרת השם. שנזכה לגאולה שלמה, לבניין מתגשם, דברתנו במהרה, אמן כן יהי רצון.